מפגשים פסיכולוגיים על הדרך.
שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 9 של State of Mind. היום אנחנו חידוש, היום אנחנו גם לייב בווידאו, אז ככה אנחנו גם יכולים לפחות להיראות, אם לא לראות. היום יש לי כבוד גדול לארח את דניאל אוחנה, אסטרטג שיווק, מתמחה ביצירת יתרון תחרותי. אנחנו נדבר על כל הנושא המאוד מעניין הזה של פסיכולוגיה, של שיווק ושל מיתוג. לפני שנתחיל אבל אני רוצה להזכיר ולספר גם לצופים ולמאזינים שלנו את קבוצת הפייסבוק שלנו, State of Mind. תחפשו בפייסבוק State of Mind, זה יופיע לכם גם כן בקישור של, של הפוסט עם, ה, עם הפרק, ואתם מוזמנים להצטרף לדיון בנושאים שיעלו בשיחה של דניאל ושלי היום, ולספר לנו מה חשבתם, מה דעתכם, נשמח מאוד לשמוע ממכם. אוקיי, אז שוב שלום דניאל, ואני אשמח לך שבתור פתיחה תספר טיפה על עצמך, איך הגעת לכל התחום הזה של השיווק. עשית דרך מאוד מעניינת, היית בעבר
הייתי
בפנאי פלוס,
נכון.
כן, ספר.
אז האמת שנכון, קודם כל הייתי בעבר כתב בפנאי פלוס, במגזינים נוספים, הייתי גם צלם אופנה שגם צלמתי למגזין של פנאי פלוס ולמגזינים נוספים, והתחום הזה של מדיה תמיד משך אותי, התחום הזה של פרסום תמיד משך אותי, וככה בעצם התגלגלתי לתחום הזה, כאשר בין לבין גם הצטקתי בתחום של התפתחות אישית בתור מאמן, ואני חושב שזה למעשה מה שהביא אותי למה שאני עושה היום, כי מצד אחד התעסק בתחום של מדיה, מצד אחד התעסק בתחום של אימון, זה מאוד מחבר אותי למה שאתה עכשיו התחלתי להגיד על הפסיכולוגיה, כי אני חושב שמי שבאמת רוצה לדעת איך לעשות שיווק בצורה הכי טובה שיש, הוא קודם כל חייב לדעת איך פסיכולוגיה עובדת. כי בסופו של דבר אנחנו מתעסקים פה ב-human psyche של אנשים, אם אנחנו רוצים להניע אותם לפעולה.
שזה בעברית.
בעצם התודעה שלהם, איך התודעה שלהם עובדת, איך התהליכים המחשבתיים שלהם עובדים, כדי לגרום להם בסופו של דבר לבצע את הפעולה, והפעולה יכולה להיות גם לקרוא טקסט מההתחלה עד הסוף, להגיב, לקנות, או כל דבר אחר שאנחנו רוצים להניע אותם לעשות למעשה.
זה בדיוק נקודה. בשביל זה רציתי לשוחח איתך, דניאל. כי בעצם, אנשי שיווק, מה שבעצם מנסים לעשות, כמו שאמרת, זה להניע אנשים לפעולה. עכשיו, כשאתה רוצה להניע אנשים לפעולה, יש לך כל מיני דרכים לעשות את זה. לצורך העניין, מפקד בצבא רוצה להניע אנשים לפעולה, אז יש לו גם כל מיני כלים, הוא יכול לתת סנקציות, הוא יכול לתת כל מיני דברים. מנהל בעבודה, אז הוא יכול לתת גם סנקציות, כמובן, אבל הוא יכול גם לתת בונוסים, ויש לו כל מיני כלים. למשווקים, ותגיד לי מה אתה חושב, נדמה לי שהכלי המרכזי, אולי הבלעדי שלהם, זה בעצם, וזה נשמע קצת אולי לא... אם יש את זה אולי יש קצת שיפוטי, אולי יש איזו קונוטציה שלילית, לעשות איזושהי מניפולציה. זאת אומרת, לעורר באנשים איזשהו צורך. כמו שאתה אומר, הצורך הזה יכול להיות לקרוא את הטקסט, לקנות את המוצר וכו'. ולצורך כך, כדי לבצע את המניפולציה הזאת, כדי לגרום לאנשים לעשות איזושהי פעולה שהם מעוניינים שהם יבצעו, שלא בטוח בכלל שאותם אנשים רוצים לבצע, או ידעו בכלל שהם צריכים או רוצים או לבצע, הם צריכים להשתמש בכלים שהם כלים פסיכולוגיים. והשאלה שלי בעצם, דניאל, זה באיזה כלים משתמשים.
אני רוצה רגע להגיב למשהו אחד לפני כן, שאמרת על לעשות מניפולציה. אני חושב, קודם כל זו מילה שהיא על פניו קשה, אבל היא גם מילה מאוד אמיתית.
אני עזרתי מראש.
זו מילה שהיא על פניו קשה, אבל יש בה גם הרבה מן האמת, יותר מזה אני רוצה אבל להגיד, שזה לא רק שמשווקים עושים מניפולציה, אני חושב שכולנו עושים, בתור בני אדם, ברגע שאנחנו מתקשרים, אנחנו מנסים בעצם לגרום לאנשים לעשות את מה שאנחנו רוצים שהם יעשו. זה מתחיל מהדברים הכי קטנים ביום יום, ועד לפעולות יותר גדולות מן הסתם. ואני חושב אולי שההבדל אולי בין הבן אדם ה-quote unquote רגיל, לבין הבן אדם שהוא מתעסק בשיווק ובפרסום, פרסומאי וכן הלאה, זה שההבנה שלו, של איך לעשות את זה, איך לעשות את המניפולציה הזאת, צריכה להיות הרבה יותר מהירה והרבה יותר חדה, מכיוון שיש לנו באינטראקציה עם הלקוח מעט זמן יחסית, ביחס לקשר אישי שאנחנו מטפחים ביום יום עם מישהו. אז אני חושב שכולם עושים באיזשהו מקום מניפולציה כדי לקדם את מה שהם רוצים, בין אם הם מודים בזה או לא. העניין הוא שפרסומאים עושים את זה בצורה שהיא יותר חכמה ושיטתית. ככה הייתי מנסח את זה. וכדי לומר על השאלה שלך, איך הם עושים את זה, תראה, יש הרבה כלים לפרסומאים איך להשיג את ההנאה הזאת לפעולה, את ההיקשרות של הלקוח. אני חושב שאם אני אנסה לסכם את זה לשלושה כלים מרכזיים, אז יש לנו את הכלי הראשון שזה בעצם להגשים פנטזיה של הלקוח. פנטזיה שיכול להיות שהוא מודע אליה, ויכול להיות שהיא עכשיו מתעוררת בו ברגע שהוא בכלל נחשף לאופציה, כי צריך גם לזכור שיש הרבה מאוד אנשים שהדמיון שלהם מגיע עד נקודה מסוימת, ואם לא חושפים אותם למשהו אחר, הם פשוט עוצרים שם. יש לנו את האפשרות להגשים פנטזיה, יש לנו את האפשרות להפעיל פחד, שזה כלי שהוא מאוד מוכר בתחום של פרסום, בתחום של פוליטיקה וכן הלאה, להניע אנשים מתוך פחד. יש לנו את האפשרות הנוספת, שזה בעצם שני רגשות, שאני טוען שהם הרגשות הכי חזקים של המין האנושי בכלל, אבל גם ספציפית בתחום של פרסום, שזה בושה ואשמה, שזה כמו נגזרות של פחד, או באותה קבוצה פחות או יותר, אבל כן, אני חושב שבושה בסופו של דבר, זה לא לעמוד בסטנדרטים של החברה, אוקיי? ואז זה מפחיד אותנו שאנחנו לא נעמוד בסטנדרטים האלה ונקבל איזושהי דחייה, לעומת אשמה, שזה לא לעמוד בסטנדרטים של עצמנו, שזה לפעמים הרבה יותר קשה. ואני רוצה להוסיף עוד כלי אחד, כי פספסתי אותו מקודם בחשיבה שלי, שיש לנו גם את העניין של תקווה ומשמעות, שזה גם מאוד מאוד חשוב.
זה מעולה. האמת, אשמה ובושה.
זהו, לגמרי.
שאני מסכים איתך שאשמה ובושה לא פחות, ולצערי אולי לפעמים גם יותר אפקטיביים מתקווה ומשמעות.
נכון, אני גם רוצה להגיד שהרבה מחקרים בתחום הזה דווקא חושפים שאנשים יותר מונעים ממקום של תקווה, מאשר דווקא ממקום של פחד, שתקווה היא דווקא רגש הרבה יותר חזק של אנשים, אתה אומרים, אנשים יעשו הכל עבור אלו שיתמכו בחלומות שלהם, אז אם אתה בעצם נותן לאנשים את התקווה שמה שהם רוצים זה אפשרי וזה ריאלי, הם יכולים דווקא לבצע פעולות לפעמים הרבה יותר קיצוניות מאשר מתוך מקום של פחד, וגם הם יהיו הרבה יותר נאמנים.
זה מרתק, ואת כל הדברים האלה אני רוצה לפתח בשיחה שלנו, דניאל. אני רק אגיד לגבי תקווה במילה, אנחנו נחזור לזה שזה מאוד מאוד חזק, אומרים hope dies last. תקווה מתה אחרונה. עכשיו, אני אוהד ליברפול בכדורגל, ויש את ההמנון המפורסם של ליברפול, you'll never walk alone, לעולם עוד תצעדי לבד, וזה אומר, בעצם, זה שיר שאף כתב לביתו, אז הוא אומר, כשאת צועדת עם תקווה בליבך, את לעולם לא צועדת לבד. אז התקווה זה משהו מאוד 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 חזק, ואנחנו נחזור לזה, אני לגמרי מסכים, אבל גם אשמה ובושה וחרדה וכאב, לגמרי, כל הרגשות הללו הם לא ספק רגשות שמאוד מאוד מניעים אותנו, ובאמת, מה שמעניין לדעת, ואני אשמח גם לשמוע ממך דוגמאות, איך בעצם משתמשים, מפעילים את הרגשות האלה אצל אנשים, כדי להניע אותם לפעולה, שזה מה שמעניין את אותו משווק, את אותו מפרסם, שהוא רוצה שאנשים יעשו, יקנו, יצביעו בשבילו, או כל דבר אחר. עכשיו, כפתיח לנושא הזה, אני אגיד, וזה מתחבר למה שאתה אומר, שלטעמי, הדרך הטובה ביותר באמת להניע אנשים לפעולה היא ליצור איזשהו חיבור רגשי. עכשיו, מדבר, כי זה מאוד, מאוד מעניין, גם אותי באופן ספציפי, כל העניין של יצירת זהות רגשית עם מותג, נגענו בזה קצת משמעות וכו'. אבל אולי אני אשמח לשמוע ממך כהתחלה, איך בעצם יוצרים התניה, בעצם יוצרים התניה בין גירוי לתגובה. זאת אומרת, הרבה פעמים אני חושב שבפרסום עושים את זה, ותקן אותי אם אני טועה, בעצם מקשרים איזשהו רגש למוצר מסוים, או למותג מסוים, או לרעיון מסוים, כדי להניע אנשים לפעולה, כדי לחבר אותם, ותאמר לי, נגעת בזה, נתמה לי, התחלת לגעת בזה, מה בעצם אנשים אוהבים שגורמים להם להרגיש? מה הכי עובד?
אני אגיד דבר כזה, יש לי שני סיפורים מעניינים, אני אנסה ככה להתאים אותם למה שאנחנו נדבר עליהם, על מה שאנחנו נדבר עליו, סליחה. אמרת איך מחברים בין רגש לבין מוצר, אני חושב שהדוגמה הכי טובה לזה זה יהלומים. הרבה לא יודעים את זה, אבל יהלומים דווקא לא כאלה נדירים כמו שהפכו אותם להיות. למעשה, החומר הגולמי של זהב הוא יותר נדיר מאשר יהלומים. והקמפיין המדהים שעשו עוד מ... לדעתי זה היה בשנות ה-70, לא, סליחה, זה אחרי השפן הגדול, זה בשנות ה-40. מהקמפיין שהתחילו בשנות ה-40 עוד, של יהלומים, שהם בעצם עשו את הקישור בין יהלום לבין אהבת אמת, עם הסלוגן האלמותי של A Diamond is Forever, שזה בעצם אוטומטית אומר שיהלומים אחרים, אבנים אחרות, הם לא לנצח, זה כבר גורם לך לאיזושהי תחושה שאוקיי, אם יהלום זה לנצח, אז משמע שאם אני אביא לבן או לבת הזוג שלי יהלום, גם האהבה הזו תהיה לנצח. וככל שהיהלום יותר גדול, גם האהבה יותר גדולה. וזו אסטרטגיה שהיא מאוד מעניינת, מכיוון שבאמת אהבה וזוגיות ורומנטיקה, זה צורך שיש לכל האנשים כל הזמן. זה לא משנה אם אתה עשיר, אם אתה עני, אם אתה מאוד מחוזר, אם אתה לא מחוזר, כולם רוצים בסוף להרגיש אהבה. ברגע שמצליחים לחבר בין שני הדברים, הם דרך אותם פרסומים שהם עשו ספציפית על חיבור בין יהלום לבין טבעת נישואים ואהבה, זה חיבור שהוא מבריק, ויותר מזה, וזה החלק הכי יפה לדעתי בתוך כל הקמפיין הזה, זה שבסופו של דבר, הקמפיין הזה גם מנע מאנשים להחזיר את היהלומים שלהם לשוק, והגדיל את השליטה של בעלי השליטה על יהלומים, כמה יהלומים יהיו לנו בשוק. כי אם נגיד עכשיו יש לי טבעת יהלום שקיבלתי מהבן או בת הזוג שלי, גם אם נפרדנו, יהיה לי מאוד קשה להחזיר אותה חזרה לשוק, כי יש כל כך הרבה רגשות וחוויות שקשורים ליהלום הזה, שזה פשוט מכריח אותך להישאר עם זה, כי זה כבר נהיה חלק ממך, חלק מהזהות שלך, חלק ממי שאתה.
זה הופך להיות חפץ, זה בדיוק המשמעות של חפץ סנטימנטלי.
לגמרי, בדיוק.
אז אם אני מנתח נכון, דניאל, אז יש לנו פה אובייקט, אבן, אוקיי, שמה עשו? קישרו אליה בצורה מבריקה, כמו שאתה מתאר, זה מדהים. רגשות שהם רגשות אנושיים מאוד מאוד חזקים. קודם כל את הרגש של אהבה ותשוקה. עכשיו, לקחו את האבן, יכול להיות שיש משהו באבן הזאת, ואני אשמח שתגיד לי אם אני בטבעון נכון, שאפשר להלביש עליה את כל מה שאנחנו רוצים לראות אולי, באהבה שלנו, שזה נדיר, שהיא נדירה, שהיא נצחית, שבלתי ניתן לפרק אותה, אולי יהלום, אני לא חזק באבנים, אבל בין שזה אבן מאוד חזקה, שקשה לשבור אותה ולפרק אותה. אז יכול להיות שזה מתחבר לזה, זה משהו מיוחד, ייחודי, שזה נוצץ, שזה בוהק, כאילו זה מאוד מתחבר לעניין של אהבה רומנטית בחברה המודרנית, שזה משהו כאילו מאוד וואו כזה, עם פרפרים ונצנצים כאילו. וכך, נראה לי, הם בעצם עשו חיבור בין אבן לבין משהו אנושי מאוד מאוד יסודי בסיסי, שקיים בעצם משחר האנושות, אתה רגיל.
נכון, חד משמעית. חד משמעית, אגב, אני רק רוצה לציין למאזינים שלא מכירים את ההיסטוריה של יהלומים, זה לא דבר שהוא משחר האנושות ככה, בדרך כלל היה נהוג לקבל בטבעת אירוסין, אבן ספיר או רובי, זה לא משחר ההיסטוריה ככה, זה ממש מהלך יזום של פרסומאים, לגרום לאנשים לקשר מחדש את הקונספט של יהלומים לאהבת אמת. ועל ידי כך בעצם להדיר את שאר האבנים מהקונטקסט הזה. דרך יהלום זה לנצח.
כן, כי פעם היה אבן מרגליות, שזה כל אבן ניכרה, כאילו זה לא חייב להיות יהלום. נכון. יש עוד דוגמאות?
האמת שזה...
זה לא חייב להיות לרגש חיובי כמו אהבה, יכול אולי עכשיו שווה לתת דוגמה למשהו הפוך, כאילו, איך הם לפחד, כאילו, איך...
אני אגיד לך, מקום יש לי סיפור דווקא בנוגע לתקווה, שבא לשתף, כי זה סיפור ממש מגניב. כן, אני חושב שזה סיפור ממש מגניב. אני לא יודע כמה מכירים, אבל אליזבת הולמס היא אחת ממקרי ההונאה הגדולים בהיסטוריה, במיוחד בתקופה הזו. היא בעצם טענה, היא קודם כל נתחיל קצת מהרקע שלה, מדובר על, על בחורה שפרשה מאוניברסיטת סטנפורד, שהייתה בת 19, בתקווה להקים סטארט-אפ שיהפוך את ה... וישנה את האנושות, על ידי בדיקות דם, שבמקום שידחפו לך מחט לתוך ה... לתוך ה... בתוך היד, ובמשך דקות ארוכות ייקחו משם דם, שזה מאוד כואב, הרבה אנשים גם מפחדים מזה, וזה לוקח זמן שמפנחים את הבדיקות וכו' וכו'. היא באה עם שיטה שבמקום זה פשוט דוקרים את האצבע, לוקחים משם טיפה דם, ועל הבסיס שלה מריצים 300 בדיקות. והאג'נדה שלה מאחורי זה, הסיפור, הרגש, שבא מאחורי זה, היה, so nobody has to say goodbye too soon. שאף אחד לא יצטרך להיפרד מהר מדי. וברגע שנוגעים לאנשים, נגיד ברגש כזה, כמו לא להיפרד מהקרובים שלהם בעצמם, אם הם יהיו בסכנה, או מהקרובים שלהם, זה מעורר אצל אנשים את התחושה המאוד חזקה, שאני קורא לה a reason to believe. אם אנחנו מביאים לאנשים משהו כל כך משמעותי וכל כך חזק, שבאמת מצית בתוכם את התקווה, שמשהו מהפכני יכול לקרות שישנה את האנושות, התקווה שהם יקשרו לזה, תהיה פשוט עצומה, ובמקרה שלה היא הגיעה לשווי כללי של 9 מיליארד דולר, עם משקיעים של באמת, מוולמארט ועד יד ימינו של סטיב ג'ובס, והכל בעצם היה הונאה, המוצר בכלל לא היה קיים, הוא פשוט לא היה קיים, שורה התחתונה, הוא פשוט לא עבד, והיא הצליחה לגייס כספים ולשווק את זה, ובאמת לקחת את כולם ביחד איתה, וכששאלו אותם איך הסכמתם להשקיע כל כך הרבה כסף, כולכם, אנשים, אנשי עסקים מאוד מפולפלים, בחברה שלא ראיתם אפילו דוח כספי אחד שלה, כאילו איך עשיתם את זה, וזה מה שכולם אמרו, שהאג'נדה שלה הייתה כל כך חזקה, הרגע שהיה כל כך חזק, שאתה לא יכול שלא להיסחף לתוך זה, גם אם אין אפילו מוצר.
טוב, זה מדהים, זאת אומרת, אבל אני חושב, אתה יודע מה, אני חושב שהיא עשתה את העבודה, הרי היא לא רצה למכור להם, או אולי רצתה, לא יודע, אבל אתה לא מוכר לאנשים מוצר, אתה מוכר להם רגש.
לחלוטין.
אתה מוכר להם רגש, הם הייתה להם תקווה, הם האמינו, הם היו מבסוטים, מה הם מתלוננים? והם רוצים את הכסף בחזרה.
נכון, אגב, המשפט שלה הולך להיות בחודש יולי, צפויה להיות, לפי מה שאני קראתי, לפחות 20 שנה בכלא, על התרמית הזאת.
טוב, באמריקה לא מסכים
הדברים האלה. כן, נכון.
אבל אתה יודע, זה מרתק, אתה יודע, אני תוך כדי שאתה מספר את זה, אני חושב על העניין של דת. עכשיו, אני אגיד את זה כאדם מאמין, שבסופו של דבר, כל הסיפור של הדת, זה לא השאלה אם לטעמית, אם אלוהים קיים או לא, כי זה משהו שאי אפשר להוכיח, זה גם מנוגד לאמונה, זאת אומרת, אני לא מאמין, זוכן שאני לא מאמין בשמש, כי אני יודע שהשמש תיזכר בבוקר, זה לא עניין של אמון. באלוהים אני מאמין, אם הייתי יודע, אם הוא היה מדבר איתי, אז זה לא שייך פה להאמין. אתה מאמין במשהו שאתה לא יודע, אבל אתה מאמין שהוא קיים, או שהוא דואג לך וכל. אז כל עניין של דעת, אני צריך להיות מבחינה פסיכולוגית, חשבתי על זה בשלב מסוים שהתחלתי ללמוד פסיכולוגיה, שזה ממש לא שייך אם אלוהים קיים או לא, או אם כל אחד זה משהו מאמין בו קיים או לא. השאלה מה זה גורם לך להרגיש? זה עושה לך טוב? תאמין.
אתה יודע, זה מעניין מה שאתה מעלה, כי אני בתקופה האחרונה מאוד נכנסתי לקטע של כתות, גם לקרוא ספרים, בנושא כתות, וגם שיווק, זאת אומרת, כל מיני מחקרים שעשו על איך כתות בעצם משווקות את עצמן, וזה נושא קודם כל ממש מרתק, איך אנשים בכלל נכנסים לקאט בכלל, כאילו בטווח של 5, 10, 20 שנה, ואני חושב שאחד הלייט בולבס הכי גדולים שהיו לי, זה שראיתי את הסדרה
של...
לייטבולבס, זאת אומרת, כזאת נורה שהנדלקה לי מעל הראש, בהקשר למה שאמרת, זה סדרה של HBO שנקראת The Vow, שהיא בעצם מתעדת מבפנים קאט שנקראת Nexium, שממש, ממש ממש עכשיו, כאילו לפני כמה חודשים, המנהיג שלהם נכנס ל-120 שנה בכלא.
וואו, יש לפצלת, מה זה 120 שנה? זה עד
120 שנה, כן, והוא בן 60, אז כאילו הוא יסיים שם. וזה...
עכשיו כמה גלגולים.
זהו, וזה באמת מדהים לראות את מה שאתה תיארת עכשיו, איך מוכרים לאנשים רעיון, ובאמת גורמים להם ללכת עד הסוף עם משהו רק בגלל מה שזה מעורר בהם. וכשאני צפיתי בסדרה ומתוך הספרים שקראתי, אני חושב שאחד הדברים שמושך אותנו בדעת, או מושך אותנו בתפיסות רוחניות, או בקבוצות כאלה, זה דווקא החוסר היגיון. זאת אומרת ש... מבטיחים לנו משהו שהוא מאוד מאוד גרנדיוזי, אוקיי, מאוד מאוד גדול, איזשהו רגשות מאוד חזקים, מאוד, מאוד חיובים, כל כך של מצוות, או להיות משמעותיים, או להיות באלמנט שלנו, להיות בייעוד שלנו, דברים שהרבה פעמים מרגישים מאוד רחוקים מאיתנו, וברגע שמציג לך משהו כל כך קיצוני, יש לך שתי אופציות, או שאתה ממש נרתע מזה ואומר, אוקיי, זה נראה לי מוגזם, זה לא נראה לי ריאלי, או שאתה נשאב לתוך זה בניסיון ליישב את זה, והניסיון ליישב את זה can really consume you, in a lifetime, זה יכול ממש לשאור אותך לחיים שלמים של לנסות להבין איך הדבר הזה יכול לקרות, איך הדבר הזה מסתדר, איך ההבטחות האלה יכולות באמת להתקיים. אז סתם נגיד דוגמה שעולה לי אגב, שלא מנקסיום, דווקא קאט אחרת שנקראת Heaven's Gate, שגרמה לאנשים להאמין שהם יעברו לנקסט לבל, אוקיי? שהם יצליחו להתגבר על האנושיות שלהם ויבואו חייזרים, ויקחו אותם לנקסט לבל, בסוף הסיפור הזה הוא טראגי,
כי הוא... זה באמת, באיזשהו מקום, בכל דת, זה סנסיון לפתור באמת את החוויה האנושית המאוד מאוד קשה הזאת, של הסופיות, של המוות.
בדיוק. רק ששם זה הסתיים בצורה טראגית.
הכל נגמר, כאילו, זה משהו שאתה לא יכול לתפוס, כאילו, ב...
רק זה יגיד שפה זה נגמר בצורה טראגית, ש39 אנשים התאבדו בקאט הזאת מרצון, מתוך אמונה, שהם יעברו לנקסט לבל, ואז נשאלת שאלה שהיא באמת מעניינת. הרבה שואלים איך אותו מנהיג הצליח לגרום להם להתאבד מרצון, אבל השאלה האמיתית שצריך לשאול, אם אנחנו באמת לוקחים את זה לכיוון של שיווק, זה לא איך הוא שכנע אותם להתאבד, כי זאת התוצאה, התוצאה זה שהם התאבדו. מה שאנחנו צריכים לחקור זה מה היו המניעים שלהם, ומה הם שאפו להשיג, ואז השאלה האמיתית שצריכה להישאל, זה איך הוא הצליח לשכנע אותם שהם יעברו לנקסט לבל. לשלב הבא.
זה באמת מאוד מרתק, העניין זה באמת של שכנוע, אבל אני ברשותך אני רוצה לחזור באמת לעניין הזה של השיווק, ודיברנו באמת על העניין של ליצור חיבור רגשי דרך באמת איזושהי התנאיה בין רגש מסוים לבין המוצר. ועוד דרך שאותי אישית היא מאוד מעניינת, זה ליצור בעצם תחושה של זהות ושייכות, ליצור הזדהות עם המותג. ויש מקרים מאוד מפורסמים שגם הכרתי דברים מרתקים שאתה כתבת עליהם, כמו הקמפיינים של נייקי ואפל.
אז אתה שואל, אתה שואל...
איך הם עשו את זה?
תראה, נייקי ספציפית זו באמת חברה שגם סטיב ג'ובס דיבר עליה, כחברת המיתוג אולי הכי טובה בעולם, ומה שהם עושים, הם בעצם מתחברים לרצון או לתפיסה, אוקיי, של הבן אדם, שהוא באמת עושה את ה-best of the best, והוא מתמודד עם כל הקשיים. כי נייקי, הם לא מוכרים לך רק נעליים, הם מוכרים לך את התפיסה, שאתה יכול להיות the best of the best, עם החלומות הכי מטורפים, נגיד, אתה לא תהיה שחקן טניס, אתה הולך לשחק בווימבלדון. ממש מי שהולך עד הסוף, ויש להם ממש תבנית לסיפור שלהם, זאת אומרת, הבן אדם שקם מוקדם בבוקר, קם ראשון בבוקר, נכנס לזירה ראשון, אוקיי, עושה את העבודה הקשה, מתמודד עם הקשיים, אוקיי, שקורים בתוך הזירה, ובסוף הוא מנצח. זה ממש מודל סיפורי שיש להם, שאם תשאל אנשים, האם אתה חושב שאתה עובד קשה ועושה את המקסימום, הרוב יגידו שכן, וברגע שאנחנו מצליחים להתחבר לרגש הזה, להצלחה למרות הנסיבות, שאנחנו מתייחסים לנקודה שגם הם מתייחסים אליה, של people will tell you that your dreams are crazy, אוקיי, so prove them that you are not crazy, that their dreams are simply not big enough. ברגע שהם עושים את כל הפריימינג הזה, אתה ממש מתחבר, אתה אומר, אוקיי, אני רוצה להיות ווינר כזה. אני רוצה להצליח למרות הנסיבות שלי.
תראה, יש המון המון ציניות, המון ציניות בעיניי, אולי בקמפיינים של נייקי. הסלוגן המפורסם שלהם, כאילו, זה just do it.
נכון.
עכשיו, מה זה just do it? הם מראים לך את מייקל ג'ורדן, מגן לך את טייגר וודס, מגן לך את לאנס אמסטרונג, זוכה 7 פעמים בטור דה פרנס, לפני כל הסיפור שהתפוצץ עם הסמים והכל. אומרים לך, just do it. וואלה, זה לא just do it. זה ממש לא just do it. מייקל ג'ורדן היה צריך לעבור, אני לא יודע מה בשביל שהוא נהיה מייקל ג'ורדן. ולאנס אמסטרונג היה צריך לעבור, לא יודע מה שהוא נהיה. אבל הם מוכרים לך את זה כאילו, אם רק תרצה, זה מאוד אמריקאי גם, אם רק תרצה, אתה יכול. Just do it, פשוט דינה של החלטה. אתה רוצה להיות הכי טוב, אתה רוצה להיות הכי גדול, מה, לך על זה. זה גם משתלב עכשיו, זה עולה לי עכשיו, אני משתלב גם עם הסמס שלהם, אנחנו עכשיו רואים בווידאו, אפשר
כאילו... של אבי.
תחוש, כאילו, יאללה, תח, כאילו. וזה משהו מאוד אמריקאי בעיניי, שאני פחות מתחבר אליו. זאת אומרת, הם לא מוכרים לך את הדרך הארוכה, את התהליך, כי בסופו של דבר זה לא משהו שיגרום לאנשים לקנות נעליים.
אני אגיד לך דבר כזה, קודם כל, הרבה לא מכירים לך את הסיפור, שמאחורי הסלוגן הזה, איך הוא בכלל נוצר, ולדעתי דווקא הסיפור מאחורי הסלוגן הזה מאוד מזקק את המשמעות האמיתית שלו. הם בעצם עשו את הקמפיין הזה, לדעתי זה היה בשנות ה-70, אני לא טועה. כן, אם אני לא טועה, זה לא רק הסלוגן, כאילו כל הקמפיין של ה-Just Do It, כן, אם אני לא טועה, והסיפור שמאחורי זה, זה שלא היה להם, לא היה להם סלוגן, לא היה להם כיוון למה הם יעשו, ואז הפרסומה היא, שעבד איתם באותה תקופה, הוא שמע בחדשות, או שמע ברדיו, על מישהו שהולכים להוציא אותו להורג. וסיפרו בחדשות ששאלו את הבן אדם הזה, מה אתה רוצה, כאילו מה המילים האחרונות שלך לפני שאתה הולך לכיתת יורים, לפני שאתה שם לך את הסק על הראש ואתה עומד מול הכיתת יורים, והוא אמר להם, let's do it. ואז האיש פרסום שמע את זה, הוא אמר, וואו, כאילו, איזה אומץ, כאילו להגיד משפט כזה, כשאתה הולך לעמוד מול כיתת יורים, ואז פשוט שינה את זה מ-let's do it ל-just do it.
ובעצם... עכשיו מה שאתה עושה, דניאל, סליחה שאני קוטע אותך, גם ככה אני מקווה שלא יכנסו עליי בעיניי, כי אם יכנסו אז שיכנסו, ככה אני לא מתחבר עליי, לא את הסגנון שלהם. עכשיו בכלל לא רדית לי, כאילו, כי מה עכשיו הסוציאציה שלי תהיה, הוצאה להורג, לא כל הפרסומות האלה על ג'ורדן וכל הגדולים, כאילו.
אז זהו, אבל אני חושב שמה שהם ניסו להעביר בזה, בקונספט המקורי של זה, ולאחר מכן בקמפיין הראשון שהם הציגו רץ בן 80 שהוא רץ מרתונים, למרות הכל, למרות שהוא בן 80, הוא עושה את זה. מה שהם לדעתי ניסו להעביר בזה, זה את האומץ ואת התעוזה פשוט לעשות את זה. כי הוא לא to double think it, double guess it, פשוט כאילו לעשות את זה. והם לקחו את זה מהמקור של הסיפור שמאחורי זה, לקמפיינים שהם עשו, לתעוזה לחלום. אוקיי? כאילו באמת פשוט לחלום בענק. כי גיא מייקל ג'ורדן וטייגר וודס וסרינה וויליאמס וכל הפרזנטורים שלהם לאורך השנים, גם מי שהיה ספורטאי וגם מי שלא, הם תמיד ניסו להעביר ועדיין מנסים להעביר את הרעיון של להעז לחלום בענק ולא לפחד לחלום בענק, כי זה באמת יכול לקרות בשבילך.
טוב, זה אני מבין, אני הייתי קצת שיפוטי כלפיהם, אבל אם אני מנסה לנתח את זה בצורה אובייקטיבית, זה לגמרי אני מבין איך זה מניע אנשים לפעולה, זאת אומרת, החלום, זאת אומרת, אנחנו עושים אותנו מניע של התקווה,
כן.
החלום, העובדה שבסופו של דבר באמת אתה יכול להשיג את הכל, ואני חושב שהם מעבירים את זה מאוד יפה, זאת אומרת,
נכון.
שיפוטית, כאילו, הם עושים את זה מדהים. עוד דוגמה אמרנו, אפל, אבל מה שייחודי אצלם, שהם יצרו, שזה דבר פנטסטי בעיניי, הם יצרו איזושהי קהילה סביב המותג שלהם. זאת אומרת, זה לא רק חיבור רגשי למותג עצמו, זה בעצם, אתה מרגיש שאתה חלק מקהילה, זה כבר לקחת את זה ללבל אחר לגמרי.
אפל במקור שהם התחילו, הפרסומת הראשונה שלהם, הקמפיין הראשון שלהם היה הקמפיין של הזומבים, של ה-Think Different, הקמפיין שכזה רואים מלא... סליחה?
אני אומר, תגיד מילה למי שפחות מכיר, כמוני למשל.
אז זהו, אני אומר שהקמפיין הראשון שלהם, באמת של ה-Think Different, היה ממש פרסומת אייקונית היום בתחום של הפרסום, שממש מראים כזה מלא אנשים יושבים כמו זומבים, מקשיבים פשוט למסך, צופים במסך, מסך קולנוע כזה, ואז מגיע מישהי ופטיש כזה כמו של תור, והיא פשוט מעיפה את זה לכיוון המסך, מנפצת אותו, ואז שם מופיע הלוגו של ה-Think Different, וכל הזומבים יוצאים מהטרנס שלהם, כי בעצם המטרה שלהם הייתה לגרום לך להאמין שאם יש לך אפל, אתה בן אדם שחושב אחרת, ובאותו קמפיין גם לקחו את אלברט איינשטיין, את מוחמד עלי, בעצם אנשים שאם היו בחיים באותה נקודת זמן, אפל טוענים שהיה להם אפל. אוקיי? כי זה אנשים באמת חושבים אחרת ולא הולכים בטלם. ואז אם יש לך אפל, זה אומר שאתה, you think different.
אני באמת חושב על זה, איך אלברט איינשטיין המציא את תורת החסות בלי שהיה לו... אפל...
אם הוא היה בחיים, היה לו אפל.
היה לו, בלי המודיע, אתה יודע. לא משנה את הכל. אבל אני באמת חושב שזה לא רק זה. זאת אומרת, כאילו, אתה סיפרת לי, דניאל, באחת השיחות שלנו, שסטיב ג'ובס נפטר, אנשים ממש התאבלו, כאילו, שזה כבר סיפור שקצת יותר מזה. זאת אומרת, אנשים מרגישים, יש אנשים כאילו שממש כאילו הם חלק מ... אני לא רוצה להגיד קאט, כי זה לא יודע אם זה אומר הגדרה של קאט.
לא יודע אם זה כזה רחוק מזה. לא יודע אם אתה כזה רחוק מזה האמת בנוגע ל...
כן, לא, נגעתי שאני לא טוב מדי.
אני אגיד לך מה, סטיב ג'ובס הוא קודם כל, הוא באמת גאון שיווק, היה גאון שיווק, והוא באמת הצליח לייצר לעצמו דמות במדיה שהיא באמת דמות מסקרנת. זאת אומרת שאם אתה חושב על סטיב ג'ובס, אתה קודם כל חושב עליו כגאון טכנולוגיה, בן אדם שהמציא את המחשב האישי, בן אדם שהמציא את האייפון, זה באמת הישגים מטורפים, אבל בו בעת הבן אדם הזה היה בכלל סטורי טלר, אוקיי? קודם כל, לפני הכל, הוא היה סטורי טלר. אם אתה רואה את הפרסומות של אפל, בדיוק, לספר סיפורים, ולדעת איך לספר סיפור בצורה שסוחפת אנשים פנימה. וזה הניגוד המאוד...
הנושא הבא שרציתי לדבר איתך עליו.
זהו.
אתה עושה לי פרומו.
זהו, אז כאילו הניגוד הזה בין מישהו שמצד אחד הוא גאון טכנולוגי, למישהו שהוא בכלל אומן, ועושה את הכל בצורה מאוד מונתית ומאוד ארטיסטית, זה מה שסוחף אנשים פנימה, כי אתה מקבל דמות שהיא מעניינת. תוסיף לזה שהוא היה אידיאליסט, ואדם ש... to think different, to connect the entire world, כאילו זה דברים ממש מהותיים וגדולים. והשאפתנות הזאת, ביחד עם הניגוד שבין הגאון הטכנולוגי שהוא היה, לבין הסטוריטלר שהוא היה, והאומן שהוא היה, זה גרם לאנשים באמת להיכנס פנימה ולחקור את האדם הזה ולהיקשר אליו, לא רק אליו, אלא גם להשפעה העצומה שהייתה לו על החיים שלהם. וזה משהו שאני באמת בספק עם מישהו חוץ מאילון מאסק
אילון מאסק זה משהו שאני, אני גם רואה שנוצר שם איזושהי קאט סביב הטסלה ואת כל הסיפור הזה, כאילו אני גם קולט שיש שם איזו התרחשות.
זהו, הוא גם דמות מאוד מעוררת הערצה והשראה, הוא גם, המותג שלו זה קודם כל הוא, זה שהוא רוצה, אתה יודע, לעבור אם אני לא טועה למאדים, להקים סיביליזציה במאדים, בסופו של דבר זה המטרה שלו, ויש לו את המכונית החשמלית שהוא עשה, כאילו זה דברים מאוד 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 שאפתניים, ואנשים נמשכים לזה, לשילוב שבין אידיאליזם לבין יזמות לבין טכנולוגיה, כאילו זה באמת דבר, משהו שמושך אנשים.
אני חושב שזה נותן להם איזושהי תחושה של, דיברנו קודם על הפחד הזה של המוות.
נכון.
תחושה של אלמותיות.
האמת שזה מעניין מה שאתה אומר עכשיו, אני פתאום עכשיו מקשר את זה לחזון הכללי שלו, של להקים את הציביליזציה בסוף במאדים, שזה באמת כאילו, אתה יודע, זה בדיוק מה שאתה מדבר עליו, שלא יהיה את הסוף הזה, כאילו שיהיה המשכיות נצחית כזאת.
נכון, שזה מתגבר על הפחד הכי גדול.
וזה גם מחבר אותנו לחוסר היגיון, שאתה כאילו אומר איך זה יכול לקרות, איך זה יקרה דבר כזה, וזה שואב אנשים.
אנשים מוכנים להאמין בהכל, אנשים מאמינים בדברים הרבה יותר מוזרים.
If they have a reason to believe, אם זה משהו מספיק שאפתני, אז כן, הם יבחרו נכון. להאמין בזה, נכון. גם אם זה לא הגיוני בכלל, וההפך, זה ישאב אותם לעקוב אחרי זה, ולהבין איך זה בסוף הולך לקרות.
נכון, ואני באמת אחזור לעניין, אז יש לנו פה חיבור באמת לאיזושהי דמות מסוימת, שבאמת אנשי טכנולוגיה ואנשי עסקים שהופכים להיות סוג של כוכבי רוק, שזה גם כתופעה מרתקת, סטיב ג'ובס ואילון מאסק כדוגמה מייצגת, ויש באמת את העניין שאתה מרגיש, אם יש לך טסלה, אם יש לך אפל, אתה מרגיש שאתה חלק מאיזה קהילה.
נכון.
יש לך חלק מהאנשים שיש בהם כאילו כמו קצת בקבוצה כזאת, שיש בהם משהו. עכשיו אני רואה את זה הרבה בתחום שאני מאוד מתעסק בו, וזה ספורט. ואני רואה את זה הרבה בכדורגל, כי מה הסיפור בכדורגל בסופו של דבר? הסיפור בכדורגל זה שאתה מרגיש שאתה חלק מקהילה, אתה מרגיש שאתה שייך למשהו. זה מה שיוצר את החיבור הרגשי, זה מה שגורם לך לעקוב אחרי הקבוצה שלך, גם כשנצחת, גם כשמפסידה, באיזשהו במה עם השני. וזה מאוד חזק. התחושה הזאת שאתה חלק ממשהו היא תחושה מאוד מאוד חזקה. הצורך בשייכות הוא הצורך השלישי, מתוך חמש, במדרג הצרכים של מאסלו. ושייכות לקבוצת אוהדים, קבוצה של אוהדים של קבוצת כדורגל או ענף ספורט אחר, היא מאוד חזקה, היא מאוד משמעותית. ואני רוצה להביא דוגמה יפה מקמפיין של הקבוצה שאני אוהד, של ליברפול, שלדעתי משחק על זה בצורה מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, הם רצו בשנים השנתיים שלוש האחרונות עם קמפיין שאומר we are Liverpool, אנחנו ליברפול, that means more, זה אומר יותר. עכשיו, זאת אומרת שאתה לא אוהד של קבוצת כדורגל, אתה חלק ממשפחה, משפחה של עשרות מיליונים של אנשים שאתה לא מכיר ולא תפגש בחיים, אבל אתה חלק ממשפחה. והם עשו את זה כל מיני, זאת אומרת, למשל, הראו נגיד תמונה של האצטדיון, אמרו, זה לא אנפילד, האצטדיון, זה לא אצטדיון, זה בית. אז הם אמרו, זה לא חבל שלא עולים לי כל הדוגמאות בראש, אבל אתה לי דוגמה, זה לא אוהדים, זה משפחה. ואתה מרגיש את העניין הזה, זאת אומרת, אתה מרגיש את העניין הזה שאתה חלק ממשהו, וכל אוהד כדורגל יגיד לך שהוא יפגוש אוהד של קבוצה שלו, שהוא לא מדבר אפילו את אותה שפה ולא שום דבר. ואם יגלו שהם שני עמודים את אותה קבוצה, הם ישר מתחפקו ומתנשקו, כאילו הם אחים עובדים.
לגמרי, כי זה קודם כל מה שלהם את אותם ערכים, את אותם אהבות, את אותם תשוקות, וברור שאנחנו רוצים בתור בן אדם להשתייך לקבוצה מסוימת, וכמו שהתחלת לומר מקודם על אפל, ברגע שאתה קונה אייפון, אתה מרגיש שאתה משתייך לקליקה מסוימת של האנשים. כאילו זה ממש, זה עניין של יוקרה, אתה מרגיש שיש לך איזשהו פריט יוקרה שמשייך אותך לאוכלוסייה מאוד מסוימת, לעומת אם יש לך נוקיה, סתם יצרק, אבל כן,
דרך כלל. פעם הסיפור היה נוקיה, אתה יודע, כאילו.
אגב, סתם משהו מעניין.
אגב, המוטו של נוקיה, connecting people.
לגמרי, והם נגעו בצורך הכי בסיסי באמת, לחלוטין, ואני רוצה להגיד משהו מעניין, שקרה לי ממש לאחרונה, אני צופה באח הגדול, כן, אני חוטא בזה, אני מודה, אפשר לשלוח לי את התגובות hate אחר כך, אבל היה קטע ממש מעניין באח הגדול, אפרופו אפל, שהביאו להם פלאפונים לצלם קליפ באח הגדול, אוקיי? וכאילו בין איזה 10 פלאפונים. עכשיו, עוד לפני שהביאו להם את הפלאפון, אני אמרתי לעצמי, אין, בדוק, 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 זה סמסונג. לא יביאו להם אפל. ואז הביאו להם באמת סמסונג. ואז החברים שאלו אותי, מה, אבל איך ידעת? ואז אמרתי, מה איך ידעתי? הרי אפל המיתוג שלהם זה יוקרה, זה משהו מאוד אקסקלוסיבי, אי אפשר להראות לאנשים עכשיו בטלוויזיה 10 אנשים באח הגדול או 20 אנשים, לא יודע כמה זה, כאילו כמו גדולה שאנשים מקבלת ככה אייפונים on the way, כאילו זה בלתי אפשרי, זה בדיוק נגד מה שאפל מנסים לגרום לך להרגיש, שאם יש לך אפל אז זה משהו יוקרתי, זה משהו אקסקלוסיבי, זה משהו מיוחד, אין את זה quote unquote לכל אחד, כאילו לא כל אחד יכול להשיג את זה. לצורך העניין, אז זה לגמרי, כשיש לך את הדבר הזה, אתה מרגיש שאתה נכנס לקליקה מסוימת, ושזה אומר עליך הרבה דברים. זה ממש כמו תכשיט. זה סוג של יעלום.
זה אקססורי, זה בדיוק ככה. זה בדיוק ככה. דניאל, אמרת, הזכרת במילה את העניין של סטורי טיילינג.
נכון.
אז אני מבין שזה כלי מאוד מאוד חזק בשיווק.
מאוד, כי מחקרים מוכיחים שסיפור זכיר פי 22 יותר מאשר מידע שאנחנו מקבלים אותו בצורה עובדתית יבשה. כי בסופו של דבר, הרבה לא יודעים את זה, אבל הסיבה שסיפורים כך משפיעים עלינו זה מכיוון שסיפורים בבסיס שלהם הם עניין הישרדותי. זאת אומרת שאנחנו בתור בני אדם, ברגע שפיתחנו את היכולת לספר סיפור, ושמעי לספר סיפור זה לאו דווקא בצורה ורבלית. זה עוד מחזיר אותי לאדם הקדמון, ההיידלברג גנסיס, שהלך לצוד וידע לחזור לשבט שלו, ולתאר להם, בין אם זה בשפת סימנים ובאמצעות קולות, מה הוא ראה, איך זה היה, איך הם יכולים להגיע ביחד ולצוד את מה שהוא ראה. הצורך שלנו בלספר סיפורים הוא קודם כל צורך הישרדותי כדי לחוות חוויות של אנשים אחרים בלי לעבור אותן בעצמנו. ברגע שאנחנו מצליחים לספר סיפור בצורה שהיא נכונה, זה נחרט לאנשים. וזה גורם להרגיש חיבור הרבה יותר גדול, חד משמעית.
אז איך מספרים סיפור טוב? אני שמעתי אותך אומר ואני מאוד התחברתי לזה, שבסיפור טוב יש תהליך, יש מסע.
נכון.
יש גיבור שמתעמת עם קושי ומתגבר עליו, והקושי הרבה פעמים הקושי הכי גדול זה הקשיים שלנו. הפחדים שלנו ומה שעוצר אותנו. רק מספרים סיפור טוב.
אני, דקה לפני זה אני רוצה להגיד משהו אחד שזה חשוב לי להגיד כאן, שלעתי העוצמה בסיפור נובעת מזה שבסוף הרגשות הם אוניברסליים, וכל סיפור שאתה שומע, הדבר הראשון שאתה עושה אם אתה מתחבר לסיפור הזה, זה לראות את עצמך בסיטואציה הזאת, או להציף את הרגשות שהיו לך בסיטואציה שדומה לסיפור, כי בסוף כל הסיפורים הם אותו דבר, רק התפאורה מתחלפת. אז זה מבחינת העוצמה. עכשיו, מבחינת איך מספרים סיפור טוב, יש לזה כמה גישות. יש לנו את הגישה הראשונה שזה בעצם מסע הגיבור, שזה בעצם המודל הקלאסי של סטורי טיילינג, של לספר סיפור, שזה מתחיל מגיבור, שהכל אצלו סבבה, ואז קורה לו משהו, יש לו איזושהי בעיה, שככה מרעידה את העולם שלו, ובא אליו מנטור, שאומר לו, היי, תקשיב, אני עברתי בדיוק מה שאתה עברת, ואני יכול ממש להזדהות איתך, והוא נותן לו תוכנית פעולה, תעשה כך וכך וכך, מניע אותו לפעולה הזאת, ואם אתה תעשה את הפעולה הזאת בצורה נכונה, אז יקרה כך, ואם אתה לא תעשה את זה כמו שצריך, אז יקרה משהו אחר, זה ליטרלי הבסיס של סטאר וורס, הבסיס של רוב הסיפורים שאנחנו מכירים אותם היום. ומבחינת איך אנחנו מניעים רגש בסיפור, אני מאוד אוהב את המודל של פיקסר, שאומר, קורה משהו, ככה אני אומר את זה ממש בכללי, הכל רגיל, קורה משהו רע, המצב מדרדר אפילו יותר, ואז קורה משהו טוב, ומשהו טוב ברמה שהמצב של הגיבור הוא הרבה יותר טוב ממה שהוא אי פעם היה. כמובן שאת זה אפשר לחלק להרבה סגמנטים קצרים בתוך הסיפור, כל מיני סצנות כאלה שמייצרות את הדינמיקה הזאת, וזה בעצם מה שגורם לקורא או לצופה, תלוי באיזה פורמט זה, ממש to be on the edge of their seats. כי כל פעם שקורה משהו רע, זה לא כאילו רע טוב, רע טוב, אלא זה רע, הידרדרות, שזה שואב אותך יותר פנימה, ואז קורה משהו טוב, ואז שוב קורה משהו רע, ושוב זה מידרדר, ושוב משהו טוב, ואז הדינמיקה הזאת היא בעצם מה שמייצר את המשיכה.
כמו בסדרה, אתה כל הזמן תקל לראות מה היה של הבא. בדיוק. אני רוצה לשמוע איך לוקחים את התוכנית הזאת ומוכרים את משחת שיניים, למשל. אז אני אשמח לשמוע ממך דוגמה או שתיים לסיפור טוב, אבל לפני כן, דניאל, חייב להגיד שאתה משתער לקרוא את הסיפור, ואני חושב על זה, זה בדיוק תבניות, אני מעולם אחר לגמרי עכשיו, של סיפורי המעשיות של רבי נחמן מברסלב. הקושי והנפילה ולקום וליפול עוד פעם ועוד פעם לקום, ועד שבסוף כאילו מגיע ישוע, מי שמכיר את הסיפור של מעשה מעבדת בת מלך, שזה הסיפור של בת מלך שעבדה והמשנה למלך מחפש אותה, וכל פעם שהוא כמעט מצליח למצוא אותה, פתאום קורה לו איזה תקלה ברגע האחרון, והוא נרדם, קורה לו איזה משהו והוא לא מצליח, ואז עוד פעם עוברים כמה עשרות שנים, וזה סיפור של מסע מאוד מאוד ארוך. עכשיו, העניין הזה, לדעתי יש בזה משהו מאוד אנושי, כי בסופו של דבר, בחוויה שלנו כבני אדם, אנחנו כל הזמן עסוקים בלהתגבר על המניעות, על הדברים שעוצרים אותנו, שמעכבים אותנו, על החששות, על הפחדים, על חוסר הביטחון, ולראות בתוך הסיפורים האלה את הגיבורים, או אנשים פשוטים, שמצליחים לעשות את זה, בסופו של דבר מצליחים להגיע אליה, מצליחים להוציא את אותה בת מלך משביה, מצליחים בסופו של דבר להגיע אל אותה מטרה ולהשיג את אותה גאולה. זה מחזיר אותנו לעניין הזה של התקווה, זה נותן לנו המון תקווה, זה משהו שאנחנו מאוד מאוד יכולים להתחבר אליו, כי אנחנו פתאום מוצאים בקושי ובכאב, לא משהו מייאש, משהו, כמו שאומרים היום, מוריד ומפיד ומדחדך, אלא להפך, משהו שיש אור בקצה המנהרה, שוב פעם, התקווה, משהו שאנחנו יכולים לצמוח ממנו, וכמו שאתה אומר, להגיע למקום טוב יותר מהמקום שהיינו בו לפני כן. יש איזה מסע פרסום שככה עולה לך בראש ששיחקו על הסיפור הזה?
מה שאני חשבתי אבטור כשאתה דיברת, כי דיברת איתי לפני כן על איך לשווק משחת שיניים, ואחד הקמפיינים הכי משמעותיים, אני צערי לא זוכר את השנים, אבל זה לפני די הרבה שנים, היה דווקא של ליסטרין, עמי פה. עכשיו, הרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל בחלק גדול מאוד של האנושות, לאנשים היה באמת ריח רע מהפה, אוקיי? כי לא היה בעצם תכשירים שיטפלו בזה. ואז באו ליסטרינה, והתחילו לשווק את המי פה שלהם. עכשיו, ברור זה שיש ריח רע מהפה, זה כבר מבאס. אבל איך אפשר, נגיד, להידרדר מכאן? הרי דיברנו על זה שקורה משהו רע, ואז כי הוא קורה משהו מדרדר את זה הרבה יותר.
גרוע וגרוע יותר.
זהו. ואז מה שליסטרין באו ואמרו, הם באו בגישה של הריח הרע שיש לכם מהפה, הולך בעצם לפרק את הזוגיות שלכם. אתם הולכים להגיע לדייט, הבחורה הולכת להריח את הריח הזה, והדייט הזה הולך להסתיים, ועוד מה היה הסלוגן שלהם לזה? Until bad breath will tear us apart. אוקיי? כי זה ממש היה הסלוגן שלהם. וזה מה שגורם לאנשים לעבור כמצב שאוקיי, יש לנו ריח רע מהפה, אבל לא אכפת לנו, אבל רגע, עכשיו פספסתי את הדייט הזה בגלל הדבר הזה, אבל עכשיו יש לי את ליסטרין, שזה המנטור, עם התוכנית פעולה, בואו תיקחו את זה, ואופ, תהיה לכם זוגיות, תהיה לכם אהבה, תהיו נחשקים, תהיו רצויים, תהיו מחוזרים. אז אני אגיד סתם קמפיין שעלה לי ככה from the top of my head, by the way, אוקיי, אם אני לא משכלל את זה עוד יותר, החברה שבאה אחרי ליסטרין, אוקיי, הייתה חברה בשם סקופ, שניסתה להתחרות איתם, והצליחה מאוד בתחרות איתם, כי הם בעצם אמרו, אוקיי, אז היה לכם ריח רע, עכשיו אין לכם ריח רע, אבל אתם איזה ריח יש לכם? ריח של תרופה. ריח של תרופה מהפה, כי זה ריח ממש מגיל, של היה לפחות של ליסטרין, ואז סקופ אמרו, עכשיו אנחנו רוצים גם לחסל את החיידקים שגורם לריח הרע, אבל גם לחסל את הפחד. מה הפחד? הפחד מנשימה בריח של תרופה. ואז הם הלכו שוב על אותו דבר, שאתה לא רוצה להגיע לדייט ושיריחו ממך ריח של תרופה, אז בוא תיקח את המי פה שלנו שיש להם ריח של קינמון. וככה הם בעצם בונים את זה אחד על השני על אותו קונספט. אם ככה דיברת כבר על, על משחת שיניים.
לגמרי, יש את, את הקמפיין שדעתי הוא בטח חומרת של מסטי קורביט. מסטי קורביט אין לו סוכר, כאילו שאומרים כאילו שזה כאילו מגביר את רמת החומציות בפה, כאילו לקחת ללוס מסטי קורביט אחרי הארוחה כאילו, ומונע הששת או לא יודע כל מיני דברים. ויום אחד שמעתי מישהו שאמר כאילו גם תרס סתם חתיכת גומי, לא יודע. זה עושה את אותה פעולה, זה לא צריך מסטיק
קורביט. זה הכל תלוי בפריימינג, ואני רוצה להגיד משהו על מסטיקים, כי יש פרסומת שאני ממש אוהב, שאפרופו ממש מתקשרת לפסיכולוגיה. אני בטח אגה את השם של המותג הזה בצורה שגויה, זו חברה ארגנטינאית אם אני לא טועה, שנקראת בלדט, משהו כזה, אני באמת מתנצל שאני לא זוכר את השם, אבל הם עשו פשוט פרסומת מבריקה, אוקיי? עזוב שהיא לא באמת מדעית, אבל הציגו את זה כאילו זה מדעי. ובפרסומת בעצם לקחו תאומים זהים.
אני קוטע אותך באמצע זה, פשוט הקטע של מסטי קורביט היה שזה היה כאילו פרסומת מדעית, מראים איזה רופאה כזאת והיא מראה, ולמדת כמו שאתה מחקרים מוכיחים. עכשיו אני כל הזמן אומר לסטודנטים שלי, אם אומרים מחקרים מוכיחים, תדעו שזה... תחכו מזה.
בטוח שזה לא, אתה אומר. אז שם הם גם ניסו להציג את זה כמחקר מדעי, אבל אתה רואה שזה לא, אבל זה היה מגניב בכל מקרה, שהם לקחו תאומים זהים, אוקיי? כמה קבוצות של תאומים זהים? זה 6-7 קבוצות של תאומים זהים, והלבישו אותם בכל מיני, quote on quote, תחפושות. זאת אומרת, נגיד, אחד הוא מנהל בעבודה, אחד הוא שוטר, אחד הוא מנהל חברת הייטק, לא משנה מה, והושיבו אותם אחד ליד השני, אחד עם מסטיק, ואחד בלי מסטיק. ואז הושיבו אנשים מולם, ואמרו להם, איזה שוטר מבין השניים, לדעתך, ייתן לך דוח תנועה. זה עם המסטיק, או זה בלי המסטיק? ואז הצביעו שהבן אדם בלי המסטיק, הוא ייתן את הדוח תנועה. ואז נגיד הבוס בעבודה, איזה מבין שניהם, ייתן לך העלאה בשכר. זה עם המסטיק, או זה בלי המסטיק? ואז בעצם אנשים אמרו שזה עם המסטיק, סיכוי יותר גבוה שייתן העלאה בשכר. וככה עשו כאילו, זה בדיקה של 7-8 קבוצות, והמסקנה הסופית של הפרסומת הייתה, שלא רק שזה כאילו... לא מנומס ללעוס מסטיק, זה הופך אותך למגניב יותר. כאילו, עובדה שכל האנשים האלה הצביעו בעד זה עם המסטיק, ולא בעד זה שלא היה לו את המסטיק. אז זה ממש לוקח את המסטיק, ואפילו לא מדבר על הטעם שלו, על הריח שלו, אלא מדבר על איך זה יגרום לך להיות ממוצב פסיכולוגית בעיניים של אנשים אחרים, איך אתה הופך להיות מגניב יותר, מקובל יותר, רצוי יותר, בעיני אנשים אחרים.
בדיוק, וזה בדיוק הנקודה. זה תמיד נדמה לי חוזר לאותה נקודה. ובסופו של דבר אתה לא מוכר מוצר, אתה מוכר הרגשה, ולכן גם אנחנו בפרסומות, אולי דווקא הפרסומת למסטיק קורביט הייתה דוגמה הפוכה, שהם כן ניסו להגיד, אוקיי, מה טוב במסטיק הזה, אבל בפרסומות, לא יספרו לך למה המוצר הזה טוב, לא יספרו לך מה המכונית הזאת, אולי יכתבו לך בקטנה שהיא בטיחותית, שהיא זה, אבל ינסו לגרום לך להרגיש משהו. לא לספר כאילו למה המוצר הזה טוב, וכדאי לך לקנות אותו, אלא מה לגרום לך להרגיש, וככה אנחנו מתקדמים ככה לקראת סיום דניאל, ובאמת אני לא רוצה שנסיים את השיחה, ובלי לדבר על נושא שנראה לי מאוד מרתק ומאוד אקטואלי, אנחנו 3 שבועות לפני הבחירות, פעם תמיד היו אומרים שבישראל אתה או לפני מלחמה או אחרי מלחמה, אז היום זה נהיה או לפני בחירות או אחרי בחירות, אז תמיד זה אקטואלי לדבר על הבחירות, שיווק פוליטי. ושתי נושאים בהקשר הזה, מעניין אותי לשמוע, דניאל, איך אתה רואה את זה. קודם כל, העניין של המותג הפוליטי החזק ביותר, לדעתי, בתולדות מדינת ישראל, אולי בטח בעשור ומשהו האחרונים, שזה בנימין נתניהו, ועוצמות הרגע שהוא מעורר לחיוב ולשלילה, איך זה קורה ולמה זה קורה, מהזווית השיווקית. והעניין השני זה הפוך, זאת אומרת המותג שנמצא בקריסה ובשחיקה מתמדת עד כדי סף העלמות, וזה המותג של השמאל הישראלי, זאת אומרת, אז מה שם עושים לא טוב, ומה במקרה הראשון של נתניהו עושים כן טוב.
אני אגיד לך, קודם כל אני רק חייב להגיד מראש, אני לא איש פוליטי, לא מתיימר להבין בפוליטיקה, אז אני הולך להגיב ממה שאני רואה כזה כמו בן אדם מהשורה.
לגמרי, אני באמת כאילו, פחות מעניין אותי, אבל בהקשר הזה, קיבלנו את העניין הפוליטי, כן...
לא, כי אני בא להגיד שאני לא חקרתי את זה סופר לעומק את הקמפיינים, אני הולך להגיב בתור בן אדם שרואה את זה מהצד. כי בן אדם ממש מהשורה.
לא, מעניין אותי באמת כאילו לדעת בדיוק מה זה גורם, מה זה גורם לאנשים להרגיש.
תראה, אני אגיד דבר ראשון, וזה לא דבר חדש, שרוב האסטרטגיות של השמאל ושל מפלגות שהם נגד ביבי, זה בעצם רק לא ביבי. והבעיה במשפט הזה, זה שהאמפסיס זה על הביבי. אז אנחנו כל הזמן מכסים את הודעה דווקא את ביבי, ולכן הקמפיינים האלה דעתי, בגלל הדבר הזה הם לא עובדים. כי אין להם הצעת ערך ייחודית משל עצמם, זה רק כאילו לא ביבי, כל דבר אחר זה יהיה סבבה. כאילו, אתה מבין? אז יש פה משהו...
מבין לגמרי, ואז כאילו שוב פעם, בלי להיכנס לפוליטיקה, לא שיש משהו רע בפוליטיקה, זה לא הנושא, אתה רוצה שאנשים שהם אנשי שמאל, הם מדברים על להצביע לגדעון סער או לבנט, שהם יותר ימניים מנתניהו. זה, 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 זה באמת הופך להיות איך אני אגיד את זה, גרוטסקי כמעט.
נכון, אני מסכים. עוד דבר שאני רוצה להגיד, בנוגע לביבי ספציפית, אני גם כתבתי על זה פוסט בזמנו, שהוא בן אדם באמת גאון שיווק, והוא גם מאוד מאוד מודע.
אז מה, אני אגיד לך במילה,
כן, נגיד סתם דוגמה, למה שאני ראיתי, שוב, כמישהו מהצד, שלא חוקר את זה לעומק, וזה לא הפשן שלי, אבל נגיד היה לו קמפיין שהוא עשה, לא בדיוק קמפיין, זה היה שיר שהוא עשה ביחד עם עדן בן זקן, אוקיי, של אהבה תנצח. זה היה גם חלק מקמפיין תרומה לעזרה לקשיש או משהו כזה, ואני זוכר שראיתי את זה ואמרתי לעצמי, וואו, איזה גאונות, כי הוא לקחת את עדן בן זקן, שהיא הדמות, המאמי הלאומית של ה-30 שקל, הבת של השכן, שבעצם מייצגת את כל מה שהוא לא מייצג כביכול. השמחה
ב-30 שקל
כן.
מה זה היה, דבויס שם?
זה היה אקס פקטור, לא, או דבויס?
אחד
מאלה, אחד מהתוכניות. אז כאילו לקחת מישהי כמוה, שמייצגת בדיוק את ההפך ממה שהוא מייצג בעיני הסונים שלו לפחות, או המתנגדים שלו נקרא לזה ככה, ולעשות את החיבור הזה, זה פשוט מבריק, כי הוא גם שם על האהבה תנצח למרות הכל, והפשן שלי זה מה שיציל אותנו, שזה בדיוק ההפך ממה שהסונים שלו חושבים, ולקחת את עדן בן זקן, שהיא הבת של השכן, זה בדיוק ההפך מהסיסמאות של מנותק, 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 שאומרים עליו כל הזמן, ושהוא חי במגדל השם, ושאכפת לו רק מהכוח שלו, וכן הלאה וכן הלאה, ולעשות את החיבור הזה זה באמת מבריק. זה באמת מבריק, הוא מאוד מודע לדמות שלו, ואיך לחבר את הדמות שלו לדמויות אחרות, שיגרמו לדמות שלו לעלות ולהיראות יותר אנושית, יותר רומנית. אמא שהיא לצורך העניין, שהיא אגב ביביסטית, היא אמרה שהיא ראתה את השיר הזה פעם ראשונה, היא אמרה לי שהיא דמעה. אני מכיר גם אנשים אחרים שבכלל לא תומכי ביבי, אבל המניפולציה הרגשית שנעשתה פה, גם בבחירה של השיר וגם בדמויות שלקחו חלק, ביבי ועדן, באמת הניעו אנשים להרגיש דברים במנותק מהשקפות הפוליטיות שלהם. זה באמת מהלך מבריק, כאילו, ממש צעד חכם שהוא עשה. שוב, בלי כס הדעות האישיות שלי, שיווקית, כן. אסטרטגית, זה היה ממש מהלך יפה שהוא עשה.
אני חושב ככה, אני חושב ש... מה שנתניהו מצליח לעשות מאוד יפה, זה לטעמי הוא מצליח להתחבר לסנטימנט הזה של מה שנקרא ישראל השנייה. זאת אומרת, הוא מצליח להתחבר לרגשות מאוד עמוקים אצל מה שנקרא ישראל השנייה. עכשיו, אני מדבר פה על רגשות. אני לא מדבר פה אם זה נכון או לא נכון.
כן.
אני מדבר פה על רגשות. ויש רגשות של, של כיפוח. ויש רגשי נחיתות. זה קצת מצחיק כאילו להגיד את זה אובייקטיבית, כי הימין בשלטון כבר 45 שנה עוד מעט, עם הפסקות, אבל הם עברו אותו. ועדיין הם מרגישים שמי ששולט זה השמאל, ומי ששולט זה השמאל האשכנזי, האליטיסטי, ועדיין פה, אולי יש פה עדיין את הפנקס האדום של ההסתדרות, ויש לנתניהו את היכולת לשחק על זה, תמיד הוא משחק על הנקודה הזאת, בכל קמפיין בחירות, בסופו של דבר, זה יגיע למקום הזה של תראו, אתם לא רוצים שהם זה השמאל האשכנזי, האליטיסטי, יהיו בשלטון כי הם מזלזלים בנו. עכשיו, אומר את זה נתניהו, איש מרחביה. אומר את זה לא מישהו שגדל בירוחם, באופקים, ולא מישהו שסבתא שלו עלתה ממרקש. אבל הוא מצליח, ועבור האנשים האלה בתוך ישראל השנייה, הוא מסמל, הוא זה שנלחם עבורם. הוא זה שמייצג אותנו. בתוך המאבק הזה, וזה רגש מאוד מאוד קמאי. והשמאל לא מצליח לפצח את זה.
האמת שאתה אומר את זה, כשאתה אומר את זה מה שלי עולה בראש, ובאמת שזה לא מתוך מקום של זיזול, ממש לא ההפך, אבל לי עולה בראש אורן חזן, מירי רגב, כאילו דמויות פוליטיות של הבן אדם הממוצע, קל להתחבר אליהם, כי הן מאוד מרגישות לך כמוך. כאילו לא... איך אני אסביר את זה? כאילו...
עממיות, עממיות.
כן, זהו, זאת המילה.
אני לא משתמשים בה, אבל זה עממי.
כן, אתה מבין, אז כאילו הוא גם ממצב סביבו דמויות, שעונות לטייפקסט הזה, ואז זה סוג של מאזן את מה שאתה אמרת, הבן אדם שמגיע מרחביה וכו וכו, זה פתאום מאזן, נותן את הבלנס ונותן את ה... כמו שאמרתי מקודם, את ה-reason to believe, הסיבה להאמין שהבן אדם הזה כנה בכוונות שלו, ושהוא באמת עומד מאחורי מה שהוא אומר, כי עובדה שהוא ממנה אנשים שהם באמת יותר עממיים, שהם משלנו להיות בתפקידים האלה. ושוב שהוא ידגיש, זה לא מתוך זנזול חלילה, אין לי באמת שום דבר חוץ מרספקט לאנשים האלה, שהם בחרו להקדיש את החיים שלהם לזה, אני רק מדבר על זה מהזווית השיווקית של זה. וגם לא חלילה אומר שהם לא מתאים לתפקידים האלה, אלא רק איך שזה מצטייר כלפי חוץ.
גם היית אומר, זה בסדר.
אהבתי את כל הדיסקליימוס שעשיתי.
לגמרי.
חיסיתי את הכל במשפט.
הגעת את כל הפינות.
כן.
אז זה לגבי נתניהו, ואם אני אסתכל כאילו לשמאל, אז לא רק בהקשר של נתניהו, השמאל קורס כבר עוד לפני נתניהו. ואני אומר, מהמקום השני שלי, בתור מישהו שיש לה עמדות מאוד ליברליות, ולא מצליח להתחבר לשמאל. לא רק בגלל שגדלתי בימין, ואני תמיד מרגיש שמה יותר בנוח רגשית, או בעצם בדיוק בגלל זה. בשמאל אתה מרגיש שאתה לא מצליח, אין משהו שמחבר אותך רגשית. זאת אומרת, אתה מרגיש כל הזמן שמנסים לשכנע אותך, ויש להם טיעונים טובים בהרבה מאוד נושאים, בחלק מהדברים אני לא מסכים. אבל בהרבה מאוד נושאים יש להם טיעונים טובים. אבל אתה לא מבין לך את החשת להצביע בשבילם. הם לא מצליחים ליצור את החיבור הרגשי הזה.
אתה יודע, זה מעניין מה שאתה אומר.
זה משהו שאני, יש לי הרבה הרבה דיונים, חברים מהשמאל, ואני מנסה להסביר את הנקודה הזאת, ואני מרגיש שאני לא מצליח. אני אומר לה, חבר'ה, אתם לא מצליחים לעורר באנשים רגש. בסופו של דבר, אנשים מצביעים מהמקום הרגשי. הטיעונים שלך עכשיו תשכנע אותם למה ככה ולמה ככה.
אני חייב להגיד לך פה משהו.
זה לא יעזור לך לנצח בוויכוח, והם מנסים לנצח בוויכוח.
אני רוצה להגיד על זה משהו, ושוב, לא בתור איש פוליטי ולא חקרתי את זה, אבל זה משהו לא יהיה לי תוך כדי שאתה מדבר, שביבי, איך שאני רואה את זה לפחות, הוא מאוד פורט על המיתר של, אתה יודע, של ישראל חזקה וישראל מאוחדת, ואנחנו מעצמה ואנחנו פה ואנחנו שם, שזה אגב רגש מאוד חזק שנותן לאנשים להרגיש משמעות ושייכות ואחדות, וזה רגשות מאוד מאוד חזקים. השמאל לעומת זאת, והתקנו אותי אלה שחקרו את זה ואולי יודעים יותר טוב ממני, זה תמיד מרגיש לי שהם דווקא מדברים יותר על שפה של להתפשר, ולפתח שיח, ולוותר לטובת דברים אחרים, כמו שלום וכולי, שלהרבה אנשים זה מרגיש לא ריאלי בכלל. וכאילו, אני מרגיש שכאילו הימין יותר בא מזווית של העצמה, והשמאל יותר בא מהזווית של בואו נוריד מעצמנו, בואו נהיה פתוחים יותר לשיח, בואו נוותר, בואו נתפשר. ואני חושב שהמסרים האלו, הנרטיב שלהם הוא מאוד מאוד מהותי מבחינת הרגשות שזה מפעיל אצל האנשים. אז זה כאילו הדעה שלי בנוגע, אז ככה בקו כללי, שזה מה שעולה לי כשאני חושב על זה.
בסופו של דבר זה מתנקס למקום הזה שזה מתחבר גם למה שדיברנו מההתחלה. איך אתה יוצר זהות עם אותה? איך אתה יוצר זהות? זאת אומרת, לימין יש כלים זהותיים מאוד מאוד חזקים. יש דעת.
יש לי את זה.
יש לאומיות. והשמאל מציע לך איזושהי זהות מאוד מאוד... משהו אוניברסלי כזה, מאוד מאוד כאילו...
השמאל אומר לך, אז אומר את עצמך, בוא רגע נזדהה עם האחר, לעומת הימין, שאומר לך, אני יודע מה הכאב שלך, אני יודע מה ההתמודדות שלך, אני יודע מה הפחדים שלך, אני יודע מה אתה מפחד שיקרה. כאילו, המיקוד הרבה יותר בי, לעומת השמאל, שדווקא אומר לי, המיקוד הוא לא בך, בוא נסתכל על האחר, על החלש, על הפה, על השם. וזה באמת נרטיב, אני חושב שאני חושב על זה פעם ראשונה, יש כאן משהו פונדמנטלי, שהוא אפילו הולך קצת, נגד ההתמכרויות של המין האנושי, כי ההתמכרות הראשונה היא להרגיש בעצמך חשוב ומשמעותי. עכשיו, אם אומרים לי, תעשה סטופ על עצמך, בוא תסתכל על האחר, כבר איבדו כאן הרבה מאוד אנשים. אוקיי? אני לא אומר שזה לא חשוב, אני לא אומר שזה לא נעלה, אני לא אומר...
זה נשמע נפלא, זה אלטרואיסטי, זה נהדר, כן.
כן, אבל רוב האנשים הם אגואיסטים.
אבל זה לא עובד, זה לא מפיק להם, בדיוק, אתם בני אדם, נכון?
לי אכפת הבית שלי, השטחים שלי, החיילים שלי, הכלכלה שלי, אני לא רוצה להתחיל להתעסק, לא אני ספציפית, כן, אבל אני לא רוצה להתחיל להתעסק באחר, בשונה, בחלש.
אני אתה כאזרח הממוצע, כבן אדם.
כן, בדיוק.
בגלל אנושי. אי אפשר להתווכח עם האנושיות.
בדיוק.
האנושיות היא נפלאה וטרגית והכל ביחד, אבל זה מה שיפה באנושיות, ולא צריך... לדעתי, להילחם בה, להציג למצוא בה את הדברים היפים ולהעצים אותם.
חד משמעית, ואתה, זה מסקרן לראות מה יהיה בבחירות הקרובות. אני...
כן.
אתה קולט שיש ילדים במדינה שהם בני 18-19 והם כבר הצביעו, הולכים להצביע 4 פעמים?
כן, מה, יש
חמש... אני זוכר שאני הצבעתי פעם ראשונה בגיל כאילו 18, אני זוכר שממש עמדתי בחרדת קודש בקלפי, כאילו שזה כאילו זה הצ'אנס שלי פעם ב4 שנים כאילו להגיד מה אני חושב, ועכשיו כאילו זה נהיה כל כך סתמי, כאילו יאללה, בחירות. כאילו, אנשים כבר צוחקים, אומרים כאילו, אני יוצא מעיניים, הקלף, סליחה, הפתק שיוצא לי, זה מה שאני שם.
כן, כן, אז באמת, באמת יש באמת העניין של המותג של הבחירות כבר מאבד מאז.
לגמרי, ממש.
אתה לא רוצה לסרוף את המותג שלך יותר... יותר מדי. דניאל, המון המון תודה על על השיחה הסופר מרתקת הזאת שלמדתי ממנה כל כך הרבה, ותודה שבאת.
תודה רבה שהזמנת אותי, היה לי ממש ממש כיף, ואני, כמו שאמרתי בהתחלה, לדעתי פסיכולוגיה זה תחום מרתק באופן כללי, אבל גם ספציפית בשיווק זה הבסיס, כאילו זה ממש הבסיס להכל. אז תודה רבה שהזמנת אותי לכאן, זה ממש כיף לקחת חלק בדבר כזה.
בשמחה, דניאל, תודה שבאת, ואני אזכיר לצופים, כיף להגיד גם צופים, ולמאזינים שלנו, חפשו את קבוצת הפייסבוק שלנו, State of Mind, נשמח לשמוע, מה חשבתם על הפרק, מה יש לכם להגיד על הדברים שעלו כאן, איך מניעים אנשים לפעולה, איך יוצרים הזדהות רגשית עם מותג, נשמח לשמוע, נשמח ללמוד ולהמשיך לפתח את הדיון הזה. זהו, עד כאן, פרק מספר 9 של A State of Mind. אנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות.